9. למרות שזה יום של תענית, של אבל, יש גם בחינה של שמחה גדולה היום הזה בעיבוד רשעים, בעיבוד אותו רודן. ואנחנו היום התכנסנו כאן לשמוע על נושא פעילויות ההצלה בימי השואה וגם לפניה. וכאן בנושא הזה יכולתי להרחיב על הרבה מאוד נושאים. השנים רבות, לפחות 5 שנות שואה וגם לפני כן, תש"ן, תש"ה וגם 10 ואפילו יותר שנים לפני כן, אז זה משתרע על שנים רבות, זה משתרע על מקומות רבים, משום שכל האסון הזה של השואה על שטח אדיר, אינסופי, פעילויות רבות מאוד נעשו בנושא הזה, ולכן בוודאי לא אוכל לנגוע בכל דבר, אבל אתן סקירה כללית על פעילויות שהיו כאלה. אקדים ואשתדל להסביר קצת את המושג הצלה כפי שראוי בבית מדרש להסביר מבחינה תורנית, קצת המצווה שיש בהצלה. בהמשך נעבור בין על ההצלות שהיו בימי השואה ולפניה, ובסוף נדבר על מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, האם הוא היה מודע לנושא של השואה שמתקרבת. כידוע הלך לעולמו בצדי ה' 35, אמנם כבר אחרי עליית הנאצים בצדי ג', אבל תחפשו בכתביו, לא תמצאו הרבה שיזכיר את נושא השואה. יש אפילו שטוענים שלא הייתה מודעות רבה לנושא הזה. בזכותכם התעניינתי בנושא, מצאתי כמה וכמה אזכורים ברורים ופחות ברורים שעוסקים בנושא השואה גם אצל הרב זצ"ל. נפתח בנושא הכללי של מצוות ההצלה שיש על כל יהודי ויהודי. אתה רוצה לשאול משהו? לא, אני בכלל כללית הייתי רוצה שתימנעו משאלות, אלא אם כן שאמרתי דבר שסותר כל דבר סביר, אז הייתי כנראה בלשוני, אבל כללית, טוב שיהיה לי הרצף של הדיבור, ובסוף אם יש שאלות, נעשות בהן. ויש הרבה שאלות בוודאי. נקודה ראשונה, אם כן, נושא הצלה במקורות, בתורה. יש בספר בראשית, ראובן מציל את יוסף מהבור, לשון הצלה מוזכר, אבל בהלכה, איך זה מוגדר בתורה? לא תעמוד על דם רעך. זאת מצווה כללית, גם בגמרא, מסכת סנהדרין, דף ע"ג, גם ברמב״ם. ואקריא לכם קצת מהלכות הרמב״ם, מה שמובא בהלכה כאמור, והלשון ברמב״ם בהלכות רוצח. סוף פרק א', ושם כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך, ויקרא י"ט ט"ז. וכן הרואה את חברו טובע בים, או ליסטים באים אליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו, הוא בעצמו, או שיזכור אחרים, להציל ולא הציל, או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה טומנים לו פח, ולא גלה אוזן חברו והודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא בעל חברו ויכול לפייסו, וכו' וכו'. כל העושה אותם עובר על לא תעמוד רדם רעך. יש לשאול, מה קרה שהרמב״ם מביא דוגמאות רבות, בפון כללי, אתה רואה סכנה לחבר, הרי אתה, יכול, אתה עובר על לא תעמוד רדם רעך אם אתה לא מציל. דוגמה ראשונה, הרואה את חברו טובע בים. זאת היא הדוגמה בהי הידיעה שבאותו רגע יש מצב של סכנה. אז בוודאי הדברים פשוטים. אבל ליסטים באים עליו, יש עדיין זמן, אבל גם כאן המצווה. או חיה רעה בא עליו, יכול להצילו. בדוגמה נוספת, מוסרים מחשבים עליו רעה. מוסרים זה נקרא אלה שרוצים למסור אותו, אותו, את ממונו, וזה עניין של מחשבה, גם שכאן אותה מצווה שלא תעמוד אדם רעך. ובסוף הפרק, פרק ראשון בהלכות רוצח, אף על פי שאין לוקים עליו עם אלה, מפני שאין מעשה בהם, חמורים הם שכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו הוא בית כל העולם כולו. וכל המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים כל העולם כולו. זאת היא הלכה מבחינת הפרט. המצווה עלינו תמיד לעזור אם יש מצב של סכנה למישהו, מצווה להציל. אני רוצה לדלק על כל מיני שלבים של בירורים הלכתיים, וכבר להגיע לדברים של הרב זצ"ל, הרב קוק, קרה אצלו בזמנו מקרה נוראי, בשבת. מישהו היה חולה או נפגע בתאונה, העבירו אותו מיפו לירושלים. ובירושלים לא נתקבל לבית החולים. למרות שטלטלו אותו בשבת קודש מיפו לירושלים, לא קיבלו אותו והאיש נפטר. הביאו את הנושא לפני הרב זצ"ל, הרב כבר היה, השנה היא עין גימל, זאת אומרת עדיין ברבנות ביפו, עוד לא בירושלים, אבל הביאו את זה לפניו. איך אפשר להתייחס לזה, או חייבים להתייחס לזה. וכאן באותה איגרת, זה נמצא באיגרות ראייה חלק בית, איגרת תף קוף עין וף. ושם סליחה, תף קוף עין היי. מה? למה לא קיבלו אותו? כאן אין דיון על הנושא הזה. על עצם התופעה שעומד רופא בחדר מיון ולא מקבל אותו, הוא כנראה אמר, זה ספרות שלי, כן? מה הבאתם אותו מיפו? גם שם יש בתי חולים. אבל יכול להיות שביפו לא היה בית חולים. לא היה רופא תורה. הביא אותו לירושלים. אז הרופא כל כך כעס, לא רצה לקבל אותו. אבל המעניין אותנו, זה סברות שלי, אבל מה שהרב כותב, הנני מלא דחות נפש ומרירות לבב על המאורע היום בדבר הצעיר המנוח ברגר, שמו היה ברגר, ולא אוכל בשום אופן להאמין ששום אדם ישראל שיש בו איזה ריח תורה לא ידע את ההלכה הפשוטה על דבר חומר פיקוח נפש, שאפילו ספקה וספק ספקה דוחה את השבת ואת כל המצוות שבתורה, חוץ משלושה דברים הידועים שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וכל הזריז לחלל את השבת, אפילו במקום של ספק סכנה, הרי זה משובח, והמתעצל בזה הרי זה שופך דמים וחולה, שהוא צריך לגרוגרת אחת בשבת, גרוגרת טעינה, טעינה יבשה, טעינה, ורצו בריצה, רצו 10 בני אדם, וכל אחד תלש גרוגרת, כולם בבת אחת, הרי כולם יש להם שכר מצווה של פיקוח נפש בידם. היה צורך רק באדם אחד שיתלוש, אבל רצו 10 בני אדם. כל אחד מהם יש לו שכר של מצווה, של מצווה פיקוח נפש. ומצווה לחלל את השבת, לעשות כל הסורים שבתורה, במקום סכנה וספק סכנה, על ידי גדולי ישראל. כן, היום 10 בטבת, היום נתבקשתי לבוא לכאן לספר בעניין השואה. אני זוכר במחנה איפה שהייתי, אז כשהביאו חבילות מהצלף האדום, גם הם עסקו בהצלה, כאילו. שלחו ליהודים בשר לא כל כך קשר, או חזיר. אני זוכר עד היום את הטעם של הצדפים. עמדו גדולי הרבנים שם, והם חילקו את האוכל הזה. הידי גדולי ישראל, כשיש מצב של פיקוח נפש, גדולי ישראל הם אשר יעסקו בזה, כדי שיראו הרבים וידעו כמה חביבה היא המצווה של פיקוח נפש בישראל. חביבה במובן חשובה. והתפרסם הדבר עד שלא יבוא לכלל שאלה כלל. כי אין צריך רשות בית דין לכל דבר שנוגע לפיקוח נפש. והשואל הרי זה מגונה. והנשאל הרי זה שופך דמים. אוי לו אותו רב ששואלים אותו שאלה פשוטה בעניין פיקוח נפש. למה הוא לא לימד את הקהילה, את הציבור שלו, שיש הלכות כאלה? אם הוא לא לימד, הרי אותו רב הוא מוגדר בגדר שופך דמים. זאת היא האיגרת כאמור, איגרות ראייה, חלק ב', איגרת תף קוף עין ה'. אותם הדברים כותב מרן רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כשהוא נשאל הנושא של התגייסות לצבא הגנה לישראל לקראת מלחמת השחרור. אז הוא מביא את הדברים האלה גם, והדברים תלויים שם יפה, והוא שם מרחיב את העניין לא רק מצד הפרט, אלא גם מצד הכלל. הכלל גם ארץ ישראל, הגנה על ארץ ישראל. בוודאי כל אחד ואחד מאיתנו מצווה לעסוק בדבר הזה. בקיצור, הדברים אני חושב שמאוד ברורים, ובחוברת למצוות הארץ, וזה גם הובא בנתיבות ישראל, חלק א', המאמר שם למצוות הארץ, שם רב צודה חוזר ומסביר את הדברים האלה. כשהבאתי את הספר הזה שעוסק בהרבה דברים שבשואה, הקץ הנוחק, לרב שי יישוב כהן, הרב של חיפה, ודפדף ומצא את התשובה של רב צודה למצוות הארץ, שאני מצטט כאן, אז הוא חייך ואמר לי, ואתה יודע מי האיש ששאל את רב צודה? אני הייתי. הוא רב שר ישוב, כשהיה צעיר, היו לו ספקות, מעניין שהיו לו ספקות, שואל את רב צודה, רב צודה ישיב מה שישיב, ומזה מאמר מפורסם למצוות הארץ. מכאן אני רוצה לעבור עם נושא השואה, זה שביקשו ממני כאן לדבר, כנראה משום שלמדתי מספר שנים במרכז הרב, כנראה משום שעסקתי קצת 30 שנה פלוס בהיסטוריה, אבל גם משום שהתגלגלתי בשואה בדרך לא דרך וזכיתי להיות ניצול, להיות כאן. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על הדרך שלי, משום שאצלי אין דברים מיוחדים, דברים מאוד מאוד רגילים, אנחנו נמצאים בבית, בהולנד, המשטרה לוקחת אותנו, עוברים דרך וסטרבורג, מחנה בריכוז בהולנד, ומשם באיזה שלב לברגן ברזה, בסוף ברכבת, מה שנקראת הרכבת האבודה מתגלגלים הלאה, מזרחה, והרוסים, הצבא האדום משחרר אותנו. הסיפור הוא מאוד פשוט, ויש על זה ספרות אין סוף, ככה שהרבה לא אוכל לפרט, לחדש. תוך כדי דברים, כאן, אם אני אזכר איזה פרט שיכול לתרום משהו להבנת הנושא, מה טוב, אולי משום שבמרכז הדברים, בהמשך השיחה, ימות הנושא של הסרטיפיקטים, זה היה הכוח העיקרי שהציל אלפים אלפים באירופה ערב השואה. ומעניין, לגבי הסרטיפיקט גם היה כוח הצלה בתוך השואה. כיצד הדבר התגלגל ככה? אבי זיכרונו לברכה ראה את כל התהליך הזה של ערב השואה, וגם מתוך היותו איש המזרחי, הציונות הדתית, אז הוא רצה לצאת מהולנד להגיע לארץ, אבל בגלל עיכוב התעכבנו, והגרמנים תפסו אותנו כשפרצה מלחמה, ואז בווסטרבורג, במחנה ריכוז בהולנד, הגרמנים אמרו לנו, כל אלה שיש להם סרטיפיקט, סרטיפיקט זה רישיון כניסה לארץ ישראל, ומה שהבריטים התנו תנאי כדי לבוא לארץ צורה חוקית, הרי הסרטיפיקט תנאי שאנחנו נותנים לכם את האישור להיכנס לארץ הזאת. מי שיש לו סרטיפיקט, הוא מתבקש להודיע על כך, משום ש, וזה אחר כך התברר לנו, לגרמנים הייתה להם בעיה שלהם בארץ. מי שיודע את ההיסטוריה בתקופת מלחמת השחרור ומלחמת העולם השנייה, היו כאן הטמפלרים. טמפלרים גרמנים שישבו כאן בכמה ריכוזים, במושבה הגרמנית בירושלים, במושבה הגרמנית בחיפה, ולהרמינה על יד פתח תקווה, עוד כמה מקומות. והגרמנים האלה היו בחלקם חשודים שהם גייס חמישי כנגד הבריטים בארץ כאן. לכן הבריטים ריכזו אותם ביחד, ואז הייתה תוכנית בז'נבה, בשוויצריה, להחליף. אני חושב שאתה מתמצא בדברים. אם כן, כאשר התוכנית הזאת רק מה אור וגידים, הרי כל מי שהיה לו סרטיפיקט היה יכול להודיע על כך מתוך כוונה להחליף אותם כנגד אותם גרמנים שהיו כאן בארץ במקומות השונים ומרוכזים במחנות שריכזו אותם, והגרמנים בגרמניה היו מעוניינים להחזיר אותם להיימת, למולדת הגרמנית. אבי שואל אותי לתת אימון בגרמנים, הוא ידע שהם לא רק שקרנים, שקרנים ורוצחים וכל מה שרק אפשר להגיד, העם התרבותי ביותר בעולם. העם התרבותי ביותר בעולם. כולם רוצחים, כולם שקרנים, ומשהו נורא. אז אפשר לתת בהם אימון? אני הייתי ילד קטן, הייתי בן 7-8. מעניין מה שישבתי לו. אמרתי לו, סך הכל, יש כאן סיכוי לבוא לארץ ישראל. יש סיכוי. אז כדאי. חשבתי, למה אבי חשב אותך לשאול אותי, מה אני יכול להיות יועץ שלו? השיקול היה כמו שבספר תורה, מונח ספר תורה לבימה, ולא ברור אם זה ה' או ח'. לא ברור אם זה וו או יוט. לוקחים ילד קטן, מכסים את האותיות בסביבה, מראים לו רק את האות המדויקת הזאת, ואז שואלים את הילד, זה היי, איזה אות זאת? מה שהילד יגיד ככה, זה ככה, ניסיון כזה. ככה הוא שאל אותי, מה שיצא מזה, שהגענו לברגן-בלזן, שם תנאים של מחנה ריכוז היו ברמה סבירה, הייתי אומר. אוכל היה בכמות פחותה, צרות היו לא חסר, אבל היה אפשר לחיות. ככה בחצי שנה הראשונה. בקיץ תשעים דלת הם הביאו אותנו למפקד והודיעו את השמות של אלה שמתבקשים לזוז הצידה. בסופו של דבר זה היו 222 איש. אותם 222 איש באמת יעלו לארץ. אנחנו נשארנו שם. ואז התחיל הגיהנום שם. אז כמעט שנה האחרונה בברגן-בלזן הייתה שנה קשה ביותר, אם היא נרצחה שם, ואלפים אלפים נרצחו. ואלה שלא נרצחו, הם בסופו של דבר נדרשו להתרכז בתחנת הרכבת כדי, לא ידענו בשביל מה, אבל הכניסו, דחסו אותנו לתוך רכבת, אותה רכבת נסעה שבועיים לכיוון מזרח, היו הרבה הפצצות, היו הרבה בעיות, מזון לא היה, שתייה לא הייתה, אין זמן עכשיו לפרט את כל הנושא הזה, בסוף הרוסים הצילו אותנו. עכשיו, בתוך הסיפור הגדול הזה, היציאה מהבית וכו', בסופו של דבר, הנייר הזה, הסרטיפיקט, הוא היה גורם דומיננטי לגבי האפשרות שלנו, אבא, שלושה ילדים, לצאת ולהגיע בסופו של דבר לארץ. אני רוצה להוסיף על כך, שיהיה ברור. האזור שלי בהולנד היה אזור צפוני. היום יודעים לפי הסטטיסטיקה שכ-90% מהיהודים בהולנד הושמדו. באזור הצפוני 95%. ככה שאם אני עומד לפניכם, זה באמת, אני שייך לאותו אחוז קטן שניצל. וכל זה קשור עם הסרטיפיקט, והמעניין הוא שהסרטיפיקט נתן כוח, אבל גם הגביל את עצמו. הגביל את עצמו לזמן מאוד מצומצם, שמי שלא ניצל את הזמן המצומצם, אז הוא לא יכול לבוא לארץ. לא ארחיב כרגע את הנושא הזה, להמשך הדברים יש מקום להרחיב. לגבי הצלה באופן כללי, אפשר להסתכל על ההצלה בגדול שמאות אלפים צעירים וצעירות, חיילים וחיילות, מהרבה ארצות, אני מדבר על אותם יהודים שהתגייסו לצבא הבריטי, לצבא האמריקאי, לצבא הרוסי האדום, מאות אלפים עסקו בהצלה. ככה שהמצווה הזאת של הצלה נתקיימה, ואי אפשר להגיד בצורה כוללת, כצום לטבח יובל. כצום לטבח יובל זה ביטוי מקומם. זה ביטוי שאומר שעם ישראל ישב בחיבוק ידיים. עם ישראל כעם ישראל פעל בצבאות. אותם צבאות מחוץ לארץ. עם ישראל פעל גם בארץ. לא רק אותם מאות אלפים שהיו מגויסים באותם צבאות, אלא גם בארץ. היה כוח גדול שבסופו של דבר מוגדרת כבריגדה היהודית. מה זה בריגדה? אוגדה. כ-6,000 איש. אבל לפני כן, בהתחלת המלחמה, כבר התגייסו כ-22,000 צעירים וצעירות בארץ הזאת. ואתם יודעים שבקום המדינה, שמונה שנים יותר מאוחר, בארץ בקושי היו 600,000 איש. אז תיקחו בחשבון איזה, וזה הכל היה בהתנדבות, 22,000 איש התגייסו לצבא הבריטי להילחם נגד החיה הנאצית. כאשר אותם בחורים ובחורות הוכיח את עצמם בצורה יעילה ביותר, הרי צ'רצ'יל בסוף המלחמה, חצי זמן לפני הסוף, בתש"ד, הוא הסכים שאותם כוחות יבנו את הבריגדה היהודית, שכאמור מנתה כ-6,000 איש, וילחמו תחת פיקוד עברי עם סמלים עבריים. שוב הסיפור האישי שלי, כאשר בסוף המלחמה הגענו להולנד בחזרה, מי היו בין אלה שהיו נכנסים ויוצאים באותו בית יתומים איפה שהייתי? חיילים מהבריגדה. ומה היה לכתף שלהם? דגל ישראל, הדגל עם המגן דוד. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה תחושה היה בשביל הילדים, בשבילנו, לראות את החיילים מהארץ. ולא רק זה, לימדו אותנו איך לקלף תפוז, לא לקלף כמו שמקלפים תפוח עץ, אלא לעשות ארבעה חיתוכים, את הטיפה להוריד. בצורה כזאת היינו אוכלים את התפוזים שהם הביאו. הבריגנדה עשתה דבר גדול מאוד, לחמה בצפון אפריקה. יש ספר יפה של קנול, שהיה גר גם כאן בשכונה, דוף קנול, זכר צדיק לברכה, סוף חייו היה באלון שבות. יש ממנו ספר יפה על הבריגדה, הפעילות של הבריגדה, ודאי מצווה לקרוא, ואותם בחורים קידשו שם שמיים בצפון אפריקה, אחר כך איטליה, בסוף גרמניה, אז שהגיעו. גם אחד הדברים החשובים של הבריגדה היה שהם עזרו לפליטים, פליטי המחנות, לעבור לארץ, משום שהבריטים עד הסוף, עד יום הכרזת המדינה, עמדו על כך שרק סרטיפיקט זו מזכה, ולא היו סרטיפיקטים כמעט, ככה שכל מי שרצה לעלות היה צריך לעשות את זה דרך בריגדה עלייה שנייה בצורה בלתי חוקית, ואז היה סיכון עצום. יודעים את הסיפור של אקסודוס וככה הלאה, כל התביעות, תבעו אלפי אנשים באוניות הרועות שניסו להתקרב לארץ, משום שלא היה להם אפשרות לבוא עם אונייה נורמלית, בתנאים נורמליים. בקיצור, הבריגדה עבדה יפה גם בזמן המלחמה וגם אחרי המלחמה כדי להציל את היהודים. כמה מילים על הצנחנים. יצאו מארץ גם צנחנים, המפורסמת ביניהם אולי חנה סנש שנהרגה, והיו רבים שנהרגו. מה הייתה המטרה של הצנחנים? להגיע למקומות שונים על מנת לעודד את רוח היהודים, את הרוח בקהילות, אבל גם כדי להוציא ממחנות שבויים טייסים וחיילים בריטיים שנקלעו לשם, לנסות בכל מיני דרכים לסייע מאחורי הקווים מה שצנחנים מסוגלים לעשות. אבל מי בכלל יכול לתת מקום לצנחנים? יורד צנחן, יורדים, אבל לאן הם יגיעו? אז יש כאן סיפור מעניין על צנחנים שמגיעים לרומניה. ומי יסתיר אותם? זה אדמור מבוהוש, אדמור פרידמן, אשר הוא בבוקרשט נותן את הבית שלו, שהצנחנים שם יכולים להיות. הוא לא חשש, והוא באומץ לב נתן להם את המקום הזה. ובין האלה שהסתתרו את לו, לא מהצנחנים, הייתה אישה צעירה שאחר כך נודעת כשרת החוץ של רומניה, אנה פאוקה, אשר היא הייתה כתובת לכל מי שרצה לעלות לארץ ישראל, היא עשתה את זה משום שהיא אצל רב פרידמן קיבלה מחבור. אף אחד לא הבין למה הוא נותן לבחורה הקומוניסטית הזאת גם מחבור אצלו. אבל הוא נתן והיה לו התחושה שהנה באמת יצא מזה דבר גדול והצליח. וגם הצנחנים, כפי ששלמה ליבוביץ' היום משפחת אריאל, יצהר יש, הבן שלו שם הרב ישראל אריאל, אבל הוא החוקר של התקופה הזאת של השואה ברומניה, הוא מסכם את הדברים האלה על האדמור שהציב יהודים שם בבוקרשט. וככה ניתן לציין מקרים מסוימים שהיו של הצלה, מקרי של אפשר להרחיב את הדיבור על הקיבוצים שתפקדו עד השואה. וכאן אני כבר עובר לאותו רגע של הכיבוש, אבל עד הרגע של הכיבוש פעלו באירופה עשרות קיבוצים אשר מטרתם הייתה להציל את הצעירים, את הצעירים שרצו לעלות לארץ. אבל שוב, הסרטיפיקט היה תנאי לעלייה. אז מה היה התנאי? או שיעברו הכשרה חלוצית חקלאית בקיבוץ, חליבה, ידיעה איך לאבד את השדות, זריעה. זה היה בתיאום עם הסוכנות, עם ההסתדרות הציונית, או הסרטיפיקט היה גם לאותו אדם שהיה יכול להוכיח לבריטים שיש לו סכום כסף מסוים לחיות מזה שנתיים. אם לא היה לו ה-500 לירות סטרלינג, אז הוא לא היה זכאי לסרטיפיקט. ואם הוא היה אדם יצרני, דהיינו נגר, חקלאים כמעט לא היו בין היהודים, אבל כל מקצוע יצרני היה מספיק שנה אחת, אם היה לו כסף 250 לירות סטרלינג, אז הוא יכול לקבל את הסרטיפיקט לעלות. אבל לכלל הציבור הפשוט היהודי, הדרך הטובה הייתה דרך הקיבוצים. מה זה היו קיבוצים? קבוצות הכשרה, ששם התאספו עשרות בנים בנות, ולמדו חקלאות, ובמשך שנה עברו הכשרה מקצועית, על ידי הדרכה של אגרונומים, של בעלי מקצוע, ואז היו זכאים להמלצה כדי לעלות. אבל מה שמעניין, אותם קיבוצים היו בדרך כלל יחידות אוטונומיות, כלומר יחידות בפני עצמם, פנימיה, והקיבוץ עצמו היה עם שטח חקלאי, ושם חרשו, זרעו, ועשו את כל הפעולות עם פרות, עם סוסים, רכיבה סוסים. זה היה בדרך כלל. בהולנד, בצפון הולנד, אבי, זכרונו לברכה, ארגן משהו ייחודי בנושא הזה. הוא כפסיכיאטור היה נזקק לסיורים במחוז הזה, קוראים לזה פריסלנד, כדי לוודא שהחולים באמת הבריאו אחרי שהשתחררו מבית חולים. ואז היה לו קשר קבוע עם האיכרים, והוא ביקש מהאיכרים לאפשר לו להביא בחור שילמד חקלאות אצל אותו איכר, שיביא לו את המקצוע שעבר שם מאף לבן לנכד דורי דורות, ובצורה כזאת אותם חקלאים יהיו חקלאים טובים. הוא קיבל את הרשות הזאת, ובקיבוץ בפרנק או בצפון הולנד הייתה הכשרה שהכשירה במשך 10 שנים אותם בנים ובנות כל שנה כ-20, ובצורה כזאת יותר מ-100 הגיעו לארץ, וביניהם מהחקלאים הטובים בכפר פינס, כפר חסידים ויבנה. ליבנה שם באו בעיקר מרודגס. בגרמניה היה קיבוץ שהיה טיפוס הידוע יותר למערב אירופה, איפה שעשרות עשרות הכשירו את עצמם, ובסוף ייסדו את הקיבוץ יבנה. ככה חפץ חיים מטעם אגודת ישראל, ובמזרח אירופה גם עשרות קיבוצים, חותני וחותנתי גם היו שם בקיבוצים, וחותני לא היה לו סבלנות, עד שהוא קיבל את הסרטיפיקט, גמר את השנה שלו, וראה שהצלה עוד לא באה, עוד לא קיבל את הסרטיפיקט, מה לעשות? אז הוא דיבר עם חבר, למה לחכות? חלכו. אז איך הולכים? הנעליים על הכתפיים, חבל על הנעל. הולכים יחף, רק בשבת, בשבת יש נעל, ככה הלכו מליטה, אז שהגיעו למרכז אירופה, בסוף לחבר נשבר לו, והחבר עזב אותו. אז איך להתקדם? התקדם על ידי לקשור את עצמו לרכבת, לקרון. קשר את עצמו לתחתית של הקרון, ואז לא היה זקוק לפספורטים מארץ לארץ, מגיע עד בולגריה, ושם בתחנה, כשהוא יוצא כולו מפויח, מחפשים את הקומוניסטים. בבולגריה, לפני המלחמה, מחפשים את הקומוניסטים, היות והם היו המורדים בשלטון. רואים גם את הבחור הזה מפויח כולו, חושדים בו, זורקים אותו לבית הסוהר, יש משפט, השופט מבין אותו, ומחזירים אותו לצפון, לליטה. ואז, כשהוא מגיע, ברור שחבריו לקיבוץ, דווקא באותם ימים קיבלו את הסרטיפיקט, אז הוא הולך לרב ניסנבוים, ראש ההנהגה בפולין, בוורשה, ובליטה. אז על כל פנים, הרב ניסנבוים נותן לי סרטיפיקט מאוד מיוחד. מי שיחפש את זה בספר הזה, פרק ממחת, פרק שמספר את זה מילה במילה, אם לא הייתי כל כך צמוד לחותני, לא הייתי מאמין לסיפור המופלא הזה, שאדם קושר את עצמו, אבל ידעתי, כל מילה אצלו הייתה מילה מדויקת, אמיתית, לכן ככה ניסה להציל את עצמו, לא הצליח בדרך הזאת, אבל רב ניסנבוים הוא שאשר דאג שחותני יגיע. בריא ושלם ארצה. הבאתי כאן גם סיפור על הרשל גרינשפן, אם אתם שמעתם עליו, ניסה להציל רבים. הרשל גרינשפן היה בחור שהורף, עמדו בגבול בין גרמניה לבין פולין, משום שלא היה להם נתינות פולנית, ולא גרמנית. אז החליטו המקום שלהם בגבול, בלי מזון, בלי אוכל וכו'. זה היה ערב המלחמה. הבן הרשל גרינשפן מגיע לשגרירות בפריז, יורה בפקיד הגרמני שם. הוא קיווה שהוא פגע בשגריר. זה היה סתם פקיד. הגרמנים ניצלו את האירוע הזה לעשות לילה בדולח. ניסה להציל, והדבר, לילה בדולח שפגעו במאות בתי כנסת בגרמניה וחטפו את האוכלוסייה היהודית וזרקו כבר למשטרות ואחר כך למחנות, זה היה ערב השואה עוד. התוכנית הזאת הייתה אצל הגרמנים, אבל ניצלו את הרגע הזה שהצעיר היהודי מעיז לראות בפקיד הגרמני, ובצורה כזאת היה כאן ניסיון להצלה. וכפי ש... סיפור אחר, הסיפור של מיר, זרח והפטיק, באותם ימים עוד צעיר, אחר כך שר בישראל, מראשי המנהיגות הציונית, הוא אשר כאמור הצליח לשכנע ראשי ישיבת מיר בליטה לעבור ולהגיע בסופו של דבר ליפן, לסין, ומשם לארץ ישראל. זה סיפור ארוך מפורט, ורשם לי את זה כאן אביו של רב מנחם ברוכשטיין, שהוא בעצמו היה בחבורה הזאת של בני ישיבה שבצורה כזאת ניצלו. אבל והפטיק היה צריך לעבוד על זה קשה מאוד, והמבצע הזה היה אחד המבצעים הגדולים של הצלה בימי השואה. תרשו לי בדקות האחרונות שעומדות לרשותי לעבור לנושא מה שהזכרתי בהתחלה, הנושא של הרב זצ"ל. הרב קוק לכאורה לא מזכיר את נושא השואה בכתביו. האם באמת לא היה מודע לנושא השואה? יש לי על כך כמה וכמה הוכחות שלא ככה. הרב ידע וידע. ההוכחה היותר ברורה בסוף מאמרי ראייה. אתם יודעים, שני קבצים, לפעמים זה כרוך ביחד, מאמרי ראייה. בסוף מאמרי ראייה יש מספר דרשות שהרב דרש בסוף חייו. אחת הדרשות היא דרשה שנקראת השופרות. הרב זצ"ל עומד בראש השנה תף רש צדי דלת, כלומר זמן קצר אחרי עליית הנאצים לשלטון, ואז הוא מדבר על שלושה שופרות שעניינם לעורר לגאולה. יש שלושה שופרות מבחינת הרמה של כשרות. יש מה שאנחנו תוקעים בבית הכנסת של העיל, וכתחילה זה המהודר. יש יהודים ששומעים את הקול הזה של ארץ ישראל מבחינת הקדושה, המקום איפה שהנביאים היו, שהקדוש ברוך אומר לעבור לכאן, ואנחנו באים לכאן. זה השופר האמיתי, זה מה שמעורר אותנו לעלות לארץ. כשבאו מתימן, הלכו מאות שנים בבריות וכו' וכו', העיקר להגיע לארץ ישראל. גדולי עולם הגיעו ככה. אבל יש מי שרק חש את החוש הלאומי. אני צופתי, לכן אני בצופת. אני יהודי, יפה, יש ציונות, יש מקלט בטוח, לא כך בו. יש מקלט בארץ ישראל, אז אני בא לשם. הוא לא יודע כל כך תורה, הוא לא יודע כל כך את המקורות חזר, סוף מסכת כתובות, אבל הוא בא לארץ ישראל, משום שהרצל והציונות אומרת לבוא לארץ ישראל, אז אני אהיה יהודי טוב בארץ ישראל. זה השופר הבינוני. כל הבעלי חיים זה טוב. אבל יש גם כן שופרות שהם מבעלי חיים טמאים. זה בכלל רק בדיעבד שבדיעבד שבדיעבד. אבל יש יהודים שזקוקים להתעוררות, לעלות לארץ, וההתעוררות זאת באה אך ורק מכוח הקריאה של שונאי ישראל. אקריא לכם את הקטע שבמקרה, לא ידעתי, אבל במגד ירחים של בית הרב, שהדף הזה יוצא לפני כמה ימים, ציטטו את זה גם כן. יש דרגה שלישית בשופר של משיח. שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח אם אין שופר כשר בנמצא. אם אפסה ההתלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה, אם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום, גם זה לא קיים. באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים, כותב הרב, באוזנינו, ואינם נותנים לנו מנוח בגאולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. תשימו לב לשמות. עמלק, פיטל יורה, היטלר, מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע כל השופר הראשון של קדושה, אף לא כל השופר השני הרגיל, הלאומיות הרגילה, לא שמע, אז הוא ישמע לכל השופר התמי, הפסול, בעל כוחו ישמע. רבותיי, במועדי ראייה של הרב נריה, שהוא גם הביא את הדרשה הזאת של הרב, לא מוזכר היטלר. במאמרי ראייה כן מוזכר. מה ההבדל? סיבה פשוטה. זכיתי לפגוש את ברוך דובדבני, זכרונו לברכה, מהמצוינים בדורות קודמים. הוא סיפר לי, הוא שמע מרב הצהר בחורבת רבי יהודה חסיד בצד דלת את הדרשה, והוא רשם אותה, והוא סיפר לי את הדברים בעל פה. הרב נריה בזריזותו הוא גם הוציא את זה לאור במועדי ראייה. אז שם לא מוזכר היטלר. הרי הרב דרש את זה בראש השנה, ודודמני רושם את זה אחרי יום יומיים. אי אפשר לזכור את כל הפרטים. מה שקרה, היה שם גם יהודי בשם מדן, האבא של יעקב, הרב יעקב מדן, אלון שבות. מדם רשם את זה כמו שאני עכשיו הקראתי, וזה הנוסח שרף אליש אבינר כשהוא הדפיס את מאמרי ראייה. אז יש קצת הבדילים בין שתי הנוסחאות. הייתי אומר, אילו זה היה אותו נוסח, בלתי אפשרי. עומדים שני יהודים, ברוך דובדבני ומדם, שומעים, לא רושמים, שומעים, אחרי יום יומיים הם רושמים, מוכרח להיות הבדילים. אז יש הבדלים, ברוך השם יש הבדלים, נורמלי, אנושי. אבל ברישום של מדם, השם של היטלר מופיע. אגיד לכם עוד הוכחות נוספות שהרב ידע וידע. יש דרשה, שלמות ההצלה, שם במאמרי ראייה, עמוד 260, וזה שבועיים לפני כן. הרב שם עומד בכנס למען יהודי רוסיה. בעניין יהודי רוסיה יצא לאור לאחרונה חוברת בבית הרב, בית הרב קוק, איפה יזכו להיות, ופדויי השם ישובון. בירורים יסודיים איך היה סדר הצלה של הרב זצ"ל על ידי הסרטיפיקטים מרוסיה. כידוע, עלו הרב נריה, הרב ישראלי, רבים אחרים, הרב חנזין, רשימה ארוכה, החזון איש נעזר על ידי הרב זצ"ל, הרב מנחם זמבה, השם יקום דמו, נעזר על ידי הרב, בסרטיפיקט, הרב שלח לו, אבל לא הספיק לצאת, ורבים אחרים. כל זה מבורר בחוברת הזאת. וגם הרבה דברים שדיברתי איתכם היום, גם מוזכרים שם. הפעילות עם הסרטיפיקט, איך זה עבד? היה קשה מאוד, אבל הצילו. והנה, אני חוזר לנושא של המודעות של הרב, לנושא השואה. הרב נתבקש, או ביוזמתו, דרש, וזאת הדרשה, נאום, באסיפה לעזרת יהודי רוסיה. אם כן, בנאום הזה הוא מדבר על יהודי רוסיה. אבל המעניין הוא, הוא מדבר על יהודי רוסיה, ופתאום הוא מדבר על יהודי גרמניה. מה שלא ידוע כל כך, הוא יחס החוב של הצלה אל אחרים שהם בסכנה, כמו אחינו בגרמניה. ככה כותב הרב, מודפס במאמרי ראייה. מקום נוסף, שתי צרות של רוסיה וגרמניה. ובסוף, בהמשך עוד, אחינו ברוסיה וגרמניה. שלוש פעמים, למרות שזה היה כנס ליהודי רוסיה, הרב רצה לעורר את הציבור לחשוב איך לעזור, תספית, כל מיני סוגי פעילות כדי להציל את יהודי גרמניה. דבר אחרון, צילמתי איגרת של הרב לצהל, שהוא כותב משהו חריג לגמרי. הוא פונה לרב דניאל סירקיס, יש כאן רחוב, היה מנהיג ציונות דתית, הוא היה יושב ראש בתל אביב של הציבור. הנה הוא כותב אליו, אבקש לעזור לרב שליטה, שהוא אחד הרבנים המצוינים מפליטי גרמניה. חמש שנים, שש שנים לפני השואה, לכתוב פליטי, לא היה אפשר לכתוב פליטי הולנד, פליטי צרפת, פליטי אנגליה, לא שייך לכתוב ביטוי כזה. איפה הוא כותב את זה? לגבי גרמניה, משום שהרב חש את הסכנה הגדולה שהייתה שם, לכן בצורה כזאת הוא עורר את דעת הקהל. רבותיי, אפשר לדבר על הנושא הזה חודשים, ולהיכנס לפרטים ופרטי דברים. אני תליתי אצלי בבית, רומם, את התמונה של האבא שלך, זיכרונו לברכה. האבא של רומם הצליח לעשות משהו נפלא מאוד. תמונה עם ארזים. ארזים גדולי התורה שנפלו בשואה. אנחנו בעשרת בטבת זוכרים, חייבים לזכור כל אלה שנפלו, במיוחד את אלה שיום הזיכרון שלהם לא ידוע לנו, יום צאת שלהם. אנחנו אומרים קדיש, ואבא של רומם כאמור הנציח את הדמויות האלה על ידי עצים גדועים בצורה יוצאת מהכלל. ובצורה כזאת אנחנו דיברנו עכשיו על הצלה שהייתה בתוך השואה, ערב השואה, והרב זצ"ל כאמור היה בתוך התמונה הזאת, למרות שמעט מאוד דברים נשמרו. גם הביטוי, מה שהזכרתי לכם, היטלר, הרב עצמו לא כתב, אבל זה נרשם, היות והוא ביטא את הביטוי הזה כשהוא היה בדרשה. הוא רגיש צורך לעורר את הציבור, הוא בעצמו הלך לעולמו חמש שנים לפני השואה בצדיהי, ולכן טוב לנו לדעת שהדברים לא היו בהסתר מהרב זצ"ל, הוא עורר את דעת הקהל, אבל הדברים היו בראשיתם ולא מעבר לזה.